שלום חברים, אנחנו הגענו לזמן הזה בשנה בו פודקאסט יורסטפ נכנס באופן רשמי לפגרת הקיץ. המסגן באולפן של עוז עובד שעות נוספות, אחד מחברי הפאנל, לא נאמר שמות, הגיע עם כפכפים כאילו זה קאנטרי.
טבע נאות.
השני נשרף אתמול בים ומשתדל לא להישען על כתף שמאל, זה לא נעים. בקיצור, בקיץ נושאי השיחה שלנו קצת משתנים. אז בפרק של היום לא נתעסק יותר מדי בתוצאות, בסדרות או בשמירה אזורית, אבל כן נדבר על זרעי הקיץ שנישאים ברוח בכל יבשת אירופה. נתעסק גם במכבי תל אביב שבונה מחדש מאמן, חדש ישן, נפרדת מכוכבים, מוכרים, מנחיתה פרצופים חדשים, נדבר על המלפפונים החמים ביבשת וננסה להבין ביחד איך הקיץ עתיד להשפיע על הליגה הטובה באירופה. ביורוליג, כמו ביורוליג, אף פעם לא משעמם, גם בקיץ, פתיח ומתחילים. שלום חברים, ברוכים הבאים לפרק מספר 39 של פודקאסט יורוסטפ. מרגש, אני כבר מיוזה.
טוב להיות פה, איזה כיף.
כן,
הרבה זמן.
מרגיש כמו איזה חודשיים שבאנו פה.
אני בכלל, כי בפרק האחרון שהיה לפני כמה, שלושה שבועות לא הייתי.
רגע, בוא נעשה הצגת השחקנים. מספר 7, ערן זהבי, שחתם אתמול במכבי.
תפי.
איזה מספר אתה?
אני מספר 4.
מספר 4, עמית ניר.
בלם.
כן.
אני 41, תומר גינת.
תומר גינת, יפה.
אוי, תומר גינת, יש על מה לדבר.
השם הזה יחזור, אני מקווה בפרק הזה, אז 41 אומר לוטם, אוז נקש, תעשה, או, שנשמע שאתה פה. היום הוא מתמודד עם משברים.
בגיל העמידה.
גיל העמידה. אז עכשיו הוא יושב, כי הגב שלו תפוס, אבל הוא באיתנו ובמלוא כוחו, אוז נקש על ההפקה. אני אומר שרבי, אני מספר 16. המספר 16 זה בגלל שכששיחקתי במכבי עמק חפר, שהייתי...
אתה מגן ימני.
כן,
הייתי... במכבי עמק חפר?
במכבי עמק חפר.
זה לא הפועל?
לא.
מתאים להם הפועל, נכון?
בתקופתי זה היה מכבי. בתקופתי זה היה מכבי. אז הגעתי לקבוצה ומספר 10 היה תפוס, רציתי להיות מספר 10, ו8 אבירם ברוכיאן היה תפוס, ועמית בשושן היה תפוס, וכל
הסיבים... איך הגענו ל-16?
אז בסוף הגענו, לא יודע, התפשרנו, דינו דברים עם המאמן. 16 זה it is what it is.
זה כל שעניין אותו מאוד, אתה מאמין.
16 זה ערן זהבי של הפועל.
באמת?
האמת שאתה יודע שגם אני הייתי מגן ימני.
כן?
גם בבני אלת וגם בהפועל בקטע ירדן.
וואו.
ואני היחידי בעולם נראה לי שהוא מגן ימני שהיה עם 7.
באמת?
אז שגם קונסטנטין היה.
זה לא מגן.
אבל 7 בגלל מי?
בגלל מי?
בזכות מי?
בזכות?
דיוויד בקאם.
איזה דור.
אליל ידותי.
חשבתי שתגיד איזה משהו מרגע, איזה דור מגלווינה.
עמית בשושן היה 7, לא?
כן.
זהו.
בקיצור, הגעתי למספר 16, גם בטוויטר, גם באינסטגרם, בכל הפלטפורמות, אני אומר שרה ב-16, כי יש 15 יותר טובים ממני בשם הזה. אז אנחנו נתחיל בפרק שלנו היום, פרק מיוחד, ככה לקראת הקיץ. עשינו מין פגרה קטנה, אבל אנחנו מוכרחים להמשיך להקליט פרקים, כי אנחנו רוצים להתקן אתכם וגם את עצמנו בעצם לדון פה על כל מה שקורה בקיץ האחרון. פודקאסט סטודיו עם לוגו חדש.
בית לפודקאסטים.
כן, לוגו חדש ומגניב. אז לפני שאנחנו נתחיל ונרד ככה לעומק הפרטים, אני אתקיל אתכם, תנו לי איזה שחקן שעשה לכם את השבוע, איזה עברה, איזה מאמן, איזה קבוצה שעשתה איזה מהלך נכון.
עמית, תתחיל, יש לך... רגע, אני אעשה הקדמה לעמית. עמית עובד נורא קשה בערוץ הספורט, וכל שבועות האחרונים במכבי תל אביב גרמו לך לעבוד אפילו מעבר, נכון?
גרמו לך לעבוד, כן, מתחלק בעבודה עם שר, כן.
אז אני אומר, כל שחקן שמגיע, אתה ושר נותנים עבודה עליו, עבודת פרופיל יפה.
טוב, אז בוא, עוד מעט נגיע ככה לכל מה שקורה במכבי, אבל אני אתחיל משחקן שאני, בתור, אם הייתי עוד מכבי, אני מאוד מבסוט על ההחתמה שלו. וזה באמת לורנזו בראון, אמנם עדיין לא רשמי, אבל הוא סגר. זה בערך לפני כמה, לפני בערך שבועיים, לפני שהתחילו להודיע על החתמות, אז בניתי סגל כזה, במהלך איזה משמרת, בניתי סגל של 1, 2, 3, 4, 5, 2 בכל עמדה, משהו כזה, ולורנזו בראון ואלכס פויטרס היו השניים היחידים שכרגע נראים שהולכים באמת לשחק במכבי, ובאמת מהרגע הראשון אמרתי שלורנזו לדעתי יכול להתאים מאוד, גם כי מדובר ברכז, הוא לא רכז טהור, כמו שאנחנו הרבה פעמים אומרים עכשיו שמכבי צריכה את הרכז הטהור הזה, אבל הוא גם רכז, הוא מוסר הרבה אסיסטים, הוא יודע לייצר לעצמו, הוא יודע לייצר לאחרים, ואני מאוד אהבתי אותו בעונה האחרונה בקזן, אז בשביל מכבי אני חושב שזה יכולה להיות אחלה חתמה.
אני מחזק את מה שאתה אומר, ואני אומר שעומר, אתה כתבת בטוויטר לפני כמה ימים,
שעודי מכבי... הדלקתי כל פיד מכבי כן, באוויר.
שעודי מכבי מתלוננים, ספק שבעצם הוא לא שחקן מספיק.
אז זהו, די הכללתי על שני אוהדים בערך שרשמו, כי מסתבר שכל התגובות שלי בציוד, זה אוהדי מכבי מרוצים.
אבל צריך לזכור שאם לא פוטין, ואם לא המלחמה ברוסיה, הוא וקזן מגיעים בסופו של דבר, כנראה, מגיעים לפלייאוף, מגיעים, לכו תדעו, פיינל פור.
מגיעים לפלייאוף.
חמישיית העונה.
בדיוק, מגיעים לפלייאוף, והדבר החשוב ביותר זה שלורנזו בראון עשה עונה אדירה, והוא כנראה רכז של חמישיית העונה. אז אין ספק שזאת החתמה באמת אדירה עם כל הכסף שהתפנה מהליכתו של וולבקין.
ועכשיו מה עשה לך את השבוע?
אתה יודע מה, אני אשמור אחד יותר להמשך.
מה עשה לך את השבוע שעבר?
זה תומר גינת, אנחנו מדברים על זה, אנחנו נראה לי יותר בענייני אורוליג, אבל אין ספק שזה עשה לי את השבוע שעבר. אני רוצה כן לדבר על החתמה של מכבי, שאולי אתה לא אוהב שאני אומר יותר מדי לוקי, אבל בפרופיל נמוך.
אני מת על זה שאתה אומר.
מי, בונזו?
בדיוק, בונזו, בונזי. שאני חושב שזה ההברקה שהולכת להיות של מכבי, זה שחקן מיוחד, כי הוא כאילו סוג של טווינר של 3-4, הוא יכול להיות בשתי העמדות, הוא מתאים בגובה לשתי העמדות, אבל ביכולות שלו הוא יכול גם להיות גארד. שוב, זה לא שחקן שאתה משחק איתו בעמדה מספר 2, אבל הוא יכול להוריד כדרור לרצפה, יכול לקלוע מכדרור, באמת שחקן ברמה גבוהה שנתן עונה מעולה בקרשיאקה ובליגת אלופות, נכון?
כן.
ליגת אלופות. ובעמדות שלו זה נשק, אם הוא ישחק בעמדה מספר 4, אני מתקשה לראות שחקנים גבוהים וטיפה עצלים בעמדות הפאור פורד שיכולים לעצור אותו, כי הוא באמת שחקן מעולה שמתחבא בין כל ההחתמות הגדולות של ליליארד ובראון ופויטרס, שהם שחקני יורוליג מוכחים, ויהיה מעניין לראות אותו.
טוב, מגניב. אני הכנתי גם שחקן שחתם במכבי, אני לא אגיד את זה עכשיו כדי שאנחנו נגוון ונראה לאנשים שהתחילו לשמוע את הפרק מצפים ככה ליצירתיות, אז אני בחרתי בתומאס סלש תומאש סטורנסקי.
רצית נשבע שזה מה השם שרציתי,
תשמעו, אני בין שני. מאוד 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 החזקתי ממנו באולימפיאדה, ראיתי את מה שהוא עשה שם עם נבחרת צ'כיה.
מנינו.
כן, וזה היה ממש ממש מעניין. מצד אחד אני שמח שהוא חוזר לאירופה, כי הוא שחקן עם הרבה צבע, שגם אני מאמין שיהיה טוב העונה. מצד שני, היה יכול גם לעשות ב-NBA קצת יותר, הוא עשה בעצם בתקופה שלו.
לא, בעונה האחרונה הוא קיבל קצת יותר הזדמנות בוושינגטון, אחרי שהעיפו שם את דינוידי. אבל כן,
באמת, הגיע
הזמן, הוא היה... כן, סביר, לא מוצאים גבוהים, למרות שהוא קיבל יחסית, הוא קיבל הרבה צ'אנסים.
אם הוא היה רוצה, הוא יכול להישאר ולשחק בהם, זה לא שוכחים הם ספסלים בהם.
אני מאמין שבדומה לשחקנים אחרים, אירופאים אחרים שחזרו לליגה, נגיד מירוטיץ', השם הראשון שעולה לי לראש, אבל שחקנים שהיו יכולים לתת עוד קצת ב-NBA וחזרו בכל זאת לאירופה, בסוף הם פה כדי להעלות את הרמה של הליגה כאן, של היורוליג, ואני ממש מבסוט על ההחתמה. ומעניין מה יהיה בברצלונה, אנחנו גם נקיע לזה.
אני חושב שזה באמת החתמה מטורפת, שמה, הוא רכז, הוא 2 מטר, זה דברים שלא רואים באירופה, גם הוא גם שיפר את הכלייה בשנים האחרונות, שזה קצת היה עקב האכילס שלו, לדעתי זה גם העמדה שברצלונה היו חייבים, אחרי שהם הבינו שקלטס זה ניסוי קצת פחות מוצלח.
כן, ואם נסתכל על הצד שלו, למה הוא עושה את זה, אז אני חושב בגיל 30, כשקבוצה כזאת מציעה לך חוזה ל4 עונות, מכיר את המערכת, שיחק שם, זו הסיבה המרכזית דעתי שהוא חזר, אני בטוח גם שהם משלמים לו יפה, ובאמת מבחינת ברצלונה החתמה גדולה.
יופי, אז אנחנו נגיע לדבר על ברצלונה גם בהמשך הפרק, אבל ברשותכם אני רוצה להחזיר אותנו אחורה. מכבי תל אביב עם כמה וכמה החתמות בימים האחרונים, ממש כל יום מוציאה וולקאם חדש של החתמה.
יש לוז מסודר כל יום ב-10:30 בערך.
ממש.
היום לא מסתיים, כאילו, עם החתמה של מכבי.
אבל אני רוצה שנתחיל עם ההחתמה הראשונה, ואולי החשובה ביותר, וזו החתמה של המאמן. קוראים לו עודד קטש, מאמן שבסופו של דבר עשה את הדרך הזו משחקן למאמן, היה במכבי בעונת 7-8, לא הצליח שם, פוטר, או, לא, התפטר בעצם, ובעצם עשה את המסע הזה של העלייה כדי לבנות לעצמו את המוניטין, ולבנות לעצמו קריירת אימון טובה כמו קריירה שלו שהוא היה שחקן, עלה ועלה ועלה, הגיע לפנתנייקוס בסופו של דבר, חצי עונה, סיים עם אליפות, עם גביה, אנחנו לא יודעים...
סטוץ אפילו אפשר לקרוא לזה.
כן, אפשר לקרוא לזה סטוץ. קיבל את ההזדמנות שלו, ואז פשוט לקחו לו אותה, ועיפו אותו משם, למרות שהוא היה סבבה לגמרי ביחס לפנתנייקוס של אותה עונה, אבל זה היה הניסיון היורוליג הראשון שלו מעבר לים, עכשיו הוא חוזר למכבי, והתחושה היא שהוא בשל יותר.
שני דברים מאוד חשובים בעניין קטש. דבר ראשון, לקדנציה הקודמת במכבי, אני לא חושב שיש באמת איזושהי חשיבות, הוא אז מאמן נורא צעיר.
אפס חשיבות.
כן, היה מאמן נורא צעיר, והוא מגיע היום שוב עם הרבה יותר ניסיון. נכון, אחרי מכה, האמת, חטף מכה בפנתינייקוס, זה טראומה למאמן שקורא דבר כזה, שאתה מסיים עם אליפות וגביע, למרות שזה לא היה הכי מרשים בעולם.
זה גם מחזק את ההחלטה שהוא עשה, שאנחנו דיברנו פה בפרק עם מנעים, על לבוא למכבי או לא באמצע העונה אחרי שפיטרו את יאניס, זה מחזק
נכון,
את ההחלטה
נכון,
הזאת.
נכון, וגם הדבר שני שרציתי להגיד, שזה הכי משמעותי, הוא בונה קבוצה מאפס, מה זה מאפס, אבל כלום, הוא מתחיל באמת, אין שחקן
רומן
אחד.
רומן סורקין.
אולי שחקן אחד, רומן סורקין, אולי יפתח זיו או ג'ון די שערו, חוץ מזה באמת שום דבר, כי ננבנס עדיין לא כל כך ברור, אבל באמת בונה קבוצה משלו מאפס, ויש לו יועץ מצוין בשביל לעזור לו לבנות את הקבוצה הזו, שזה דיוויד בלאט. ובאמת שזה, דעתי הקיץ הזה מסקרן כל אחד ואחד מאיתנו, בטח שתועדי מכבי, לראות אם הוא באמת יצליח, כי הוא באמת מחליט איזה שחקנים הוא רוצה, ויכול ליצור את הכימיה הזאת, והולך להיות מאוד מעניין, אבל אני חושב שקטש הגיע במצב טוב, שוב, הוא עכשיו, למרות שחוזה לשנתיים, אנחנו יודעים שזה די תלוי מה יהיה בעונה הראשונה, אז כן, יש אליו לחץ, זה לא שהוא מגיע נטול לחץ, וזה מכבי תל אביב.
אבל לפחות הוא יכול לבנות קבוצה בעצמו,
כמו
שאמרת.
אבל בדיוק, הוא בונה את הקבוצה לגמרי מעצמו, וככה, הכל ייפול עליו, שוב, היא תהיה טובה, זה קטש, היא תהיה רעה, זה קטש.
אז בדיוק, כמו שאמרתם, אני רואה שמכבי עשו הרבה החלטות רעות במהלך השנים, אני חושב שבקטע של מינוי המאמן ובניית הרכש, הם עשו החלטה מעולה, קודם כל, עד שלא מצאו מאמן, לא הנחיתו אף שחקן שהמאמן אולי אחרי זה לא ירצה, או הוא ירצה.
נכון, לא נגעו.
לא נגעו בכלל. זה החלטה ממש טובה שלהם. לגבי בניית הסגל עצמה, הבנייה עצמה, אני חושב שבעמדות הקו האחורי, עד, כן, 1, 2, 3, החתמות ראויות וטובות, ועוד מצפות לנו, אני חושב, אולי הפתעות טובות. לטעמי, בעמדת הסנטר, פויטרס עכשיו חתם, ניבו גם על סף חתימה, נכון?
כן.
מה שנקרא, גיל ברק אמר, לא יודע, זה לא יודע קלאסי לדעתי, יש שם יותר מדי, ניבו זה חוסר ניסיון, אומנם עשה שנה ביורוליג בג'לגיריס.
אני מסיש קצת הפוך, זאת אומרת, אני מסכים עם מה שאתה אומר לגבי החוסר ניסיון אולי של... הוא נתן עונה בסדר, ג'וש ניבו.
לא, נתן אחלה עונה בג'לגיריס. שנייה, אתה חושב שבעמדה 5 הם עשו עבודה טובה?
אני לא יודע אם הם עשו עבודה טובה, כמו שזו עמדה שהם מצליחים לייצב אותה עם איזושהי, אג'נדה, שהם רוצים לשחק את הכדורסל הזה, שהוא נורא נורא
אני אגיד לך מה.
אתלטי, ונורא נורא שומר על הטבעת, ונורא נורא לא זורק מחוץ לקשת.
זהו, וזאת הבעיה.
לא רק מחוץ לבקבוק.
בדיוק. פויטרסים הוא זורק מהאלבו, זה נס, וניבו, אנחנו יודעים שהוא יודע רק לסיים רק מתחת לסל.
אבל יכול להיות שזו האג'נדה, שאיתם באים לעונה.
זו בטוח האג'נדה, השאלה אם זה נכון. כי אתה רוצה, בסופו של דבר סבבה, אז אתה צחק מול וולטר טאברס, ופויטרס וניבו בהצלחה להם, אתה מבין? ואתה לא יכול עכשיו להביא מישהו כמו, יודע מה, אפילו ריינוד שיכול קצת להוציא אותו מהצבע. הם שניהם, הם יהיו חייבים, אבל... כל הסנטרים שישמרו אותם יהיו חייבים להישאר בפנים, למרות...
נכון, ש... וזה מקל על הסנטרים כמו טאברס.
נכון, לא, אני בדעה שלך, אני חושב שהם הלכו על שני שחקנים מאוד מאוד דומים, שני שחקנים שאני דרך אגב, אני אוהב אותם, אבל אני חושב שפשוט...
כנל.
הם ביחד, הם שני מה שהם עושים זה אותו דבר, שזה מה, לקפוץ כן. מתחת לטבעות, אתלטי מאוד, יודעים לחסום ולהתגלגל, הגנתית הם טובים, אבל בסופו של דבר כשאתה תרצה את הגיוון הזה, לא יהיה לך.
חסר לי באמת את האיום מבחוץ של עמדות 4-5, שוב, אמרנו קולסון זה יכול להיות 4, אבל זה לא 4 שיכול להיות לאורך זמן, גם בטח מבחינה הגנתית.
כן, זה 4 קשה, בדיוק.
בטח מבחינה הגנתית. אז אם לא יהיה עוד, כנראה שלא יהיה סנטר, אם זה רק ניבו ופויטרס, אני לא רואה עוד סנטר שקולע, גם סורקין בקושי יוצא החוצה. לדעתי זה מאוד בעייתי מבחינת מכבי, מבחינת הכדורסל המודרני האירופי החדש, ש5 זה כבר סטרץ' 5 שמותח את ההגנה החוצה, קצת בעייתי.
ואם אנחנו מנסים לחשוב אז מה מכבי, כי מכבי צריכה להביא עוד 4, כרגע אין לה באמת 4, קולסון אני רואה אותו יותר כ3 ביורוליג, נכון. כי באמת כמו שאנחנו אומרים, יהיה לו קשה להתמודד הגנתית, הוא נמוך מאוד, 1.98 מטר, שנראה גם פחות מזה, אם ככה הסתכלתם
כן.
עליו קצת.
הוא דחוס כזה.
כן. כן, אז אני חושב שהם יהיו חייבים להביא 4 טוב שקולע מבחוץ, זה מפתח. כי ברגע...
כמו מי?
קודם כל, נקודה מאוד מעניינת עכשיו, זה מה שקורה עם טי-ג'יי ליף. כי יש, אני שומע כל מיני רכשים לגבי זה שיכול להיות שהם מביאים את טי-ג'יי ליף, ואז הם כאילו אומרים, זה הארבע שלנו. אבל זה משהו שהוא מאוד מאוד מסוכן וטריקי, כי אתה לא יודע מה קורה שם.
יש לי שאלה, אתה יודע מה היכולות של השחקן הזה?
מסרטונים אני יודע מה היכולות שלו. יש לו קליעה נחמדה, 30% בערך מחוץ לקשת, אבל העניין עם טי-ג'יי ליף, שוב, הוא לא שיחק באירופה שנייה, הוא שיחק ב-NBA, לא יותר מדי, שיחק בג'י ליג, היה טוב במכללות ב-UCLA, ועכשיו הוא משחק בליגה הסינית. הוא מככב שם, הוא נותן בראש, בסדר גמור. גם אנחנו יכולים לתת אחלה ממוצעים, נכון?
בטח אתה אחרי המשחקים שלך
בשתה
הקרנה.
בדיוק. אז אני חושב שבאמת, זה יכולה להיות הפתעה ענקית, יכולה להיות נפילה ענקית, נראה שבסופו של דבר זה יקרה. אבל כן, מכבי צריכים להביא עוד איזשהו פורוורד. האמת מעניין לראות מה יהיה, אם יכול להיות יהיה איזה מישהו שיפול מה-NBA, לא יודע, איזה אנטוני גיל כזה. עוד 40 שאני מנסה לחשוב עליהם, שמשחקים השנה באירופה ויהיו פנויים, אולי אוגוסטין רוביט, אני מאוד אהבתי אותו בעונה האחרונה, אני לא יודע אם הוא באמת יכול ברמה הזאת.
אני חושב שהוא יישאר בביירן גם, לא?
לדעתי הוא סיים חוזה, אני לא יודע אם הוא יעריך.
וסלי הולך.
וסלי
ברצלונה, זה די, כן, מושבה צ'כית בברצלונה.
אשכרה.
בכל מקרה, מכבי יצטרכו להביא ארבע טוב, גם אם טי-ג'יי ליף מגיע וגם אם לא, ככה כדי להשלים את הקו הקדמי.
בוא נדבר קצת על סימני שאלה, שזה שחקן שאנחנו יודעים שהוא יכול להתפוצץ, יכול להיות הצלחה ענקית ויכול להיות התרסקות איומה, כמו הקורביות של יר
שני. אני מת על המים.
כן, על המים ענק. אז בואו תנו לי כל אחד שחקן, תנו לי להציע לכם, בונזי קולסון, הבדיחה שתמצא את עצמה עונה כנראה שוב ושוב על בונזו וזה, אבל הוא כרגע סימן השאלה הכי גדול שלי, לעונה הזאת, כי חוץ מ-MVP של ה-BCL ושל הליגה הצרפתית בעבר, ולקלוע סל ניצחון נגד ירושלים, שבשביל מכבי זה מבורך, מה הוא יכול להביא לה?
כן, אז כמו שאמרתי, הוא שחקן מאוד ורסטילי. קליעה ברמה מאוד גבוהה, הוא שחקן שיכול לקחת על עצמו, יש לו אופי של ווינר, וזה משהו שהיה מאוד חסר במכבי. לדוגמה, אם אנחנו משווים לעמדה של וויליאמס, שהיה במכבי פחות או יותר אותה עמדה, הרגשה שוויליאמס יכול להגיע משחקים להיות מטורף ולהיות משחקים שהוא מחרב לקבוצת המשחק. אני חושב שקולסון הוא מאוד יציב, אופי ממש טוב וזה מאוד חשוב. אני חושב שזה מה שיכול לעשות טוב לקבוצה. יש גם את דרון איליארד שלא דיברנו עליו בכלל, שזה גם החתמה רצינית. אתה רוצה לה...
יאללה, אתה כתבת עליו
כתבה? לא.
כן, כתבתי איליארד.
יאללה, אתה בטח מתוך שינה.
כן, אז איליארד שוב. אנחנו כולנו מכירים אותו, זה שם מוכר, הוא שיחק לפני העונה האחרונה בביירן, הוא שיחק שנתיים בצ'סקה, והיה שחקן טוב. הסימן שלה הכי גדול סביבו כמובן זה הפציעות, שחקן די פציע באופן כללי, ובעונה שעברה בביירן הוא לא שיחק 3 חודשים, במהלך העונה, ואחרי זה לקראת סוף העונה נפצע ממש במשחק הפלייאוף הראשון מול ברצלונה, וסיים את העונה, לא עזר להם בפלייאוף שבסופו שעבר הפסידו לאלבה. וככה נקודה מעניינת על איליארד, הוא פתח את העונה הקודמת בצורה באמת מעולה, מי שזוכר התחיל את המשחק הראשון של העונה השנה שעברה בהיכל נגד מכבי, כשהם הגיעו עם סגל
שוויל בקינג קרא 37 נקודות.
לא, 37 זה היה מול מונקו. וויל בקינג קרא שם 28 נראה לי. מול מונקו הוא
קרא 37. אז מדד 37.
הוא היה מעולה, נכון, אבל וויל בקינג היה מעולה במשחק הראשון, ואיליארד האמת היה לא משהו, אבל לפני הפציעה שהגיעה ככה באזור חודש דצמבר, איליארד היה מצוין, הוא קלע 16 נקודות בממוצע המשחק, היה הנשק ההתקפי מספר 1 של ביירן, וראינו את זה מספיק פעמים בקריירה שיש לו את זה, ברגע שהוא רוצה, הוא קלעי טוב, יכול מאוד להתאים, דיברנו על זה אתה ואני אומר, שהוא באמת יכול להתאים לשיטות של קטש, לרכז שימצא אותו, לעלות על חסימות מדורגות, ובאמת, מעבר לזה גם יש לו יכולות, הוא יודע לחדור פנימה, הוא שחקן הגנה סולידי, הוא לא שחקן הגנה טוב מדי, עוד מעט נגיע לרכש החדש, טרי של מכבי, שהוא זה רוב מה שהוא עושה, הגנה, אבל איליאר אני חושב שהוא באמת יכול להיות הסקור עם מספר 1-2 של מכבי עונה, ומצד שני, יכול להיות שפציעה מהירה וכולם כועסים.
גם זה וגם חיסרון עוד אחד אצל איליארד, שהוא לפעמים יכול לכפות את המשחק יותר מדי, שלא הולך לו והוא רוצה להכניס את עצמו למשחק, זה יכול להיות נקודה טיפה שלילית עליו.
בואו נעבור להחתמה הכי רלוונטית של מכבי, אוסטין הולינס, שחתם היום בבוקר רשמית, כבר סיכם, אבל חתם כן. רשמית היום בבוקר. מה הוא מביא למכבי? כי יש לי...
הפלב הפלג גם עליו המתכתב כתב.
כן.
אז אוסטין הולינס הוא קודם כל שחקן הגנה טוב, שזה משהו שמכבי עוד לא הביאה, אולי חוץ מפויטרס, ככה בכל הנוגע לעמדות 1-3. שחקן הגנה טוב, הוא לוחץ טוב על הכדור, הוא מסוגל לשמור מעמדות 1 עד 3, יש לו ידיים מאוד מאוד ארוכות, בדיוק אז בכתבה שמתי שם כמה ביצועים הגנתיים שלו ככה בלחץ על הכדור, הוא מסוגל עם הידיים הארוכות שלו להוציא את הכדורים, ובאמת לעוף עם זה קדימה, זה יתרון ראשון ולדעתי הסיבה מספר 1 שמכבי הביאה אותו, כי היא רוצה שיהיה איזשהו סטופר הגנתי, שחקן שהיא מסוגלת ככה ברגעים קצת יותר קשים, להכניס ולשים על הכוכב של היריבה.
הוא לדעתי כזה סוג של בבושקה של ג'ון בראון. אפשר להכניס אותנו. הוא סוג של ג'ון בראון בקטן.
יפה. ואם אנחנו מדברים התקפית...
מכבי השנה מתכננת לרוץ.
כן, גם. אם אנחנו מדברים התקפית, אז באמת, יש כמה דברים שהוא עושה. אחד מהם זה, הוא באמת טוב בהתקפות מעבר. גם בגלל שהרבה פעמים הוא זה שגורם להתקפות מעבר עם החטיפות האלו. וגם כי הוא טוב מאוד מתחת לטבעת, שזה ככה היתרון השני שלו, הוא אתלט מאוד, יש לו סיומות מאוד יפות מתחת לטבעת, הוא קולע באחוזים גבוהים, הלכתי, בדקתי, הסתכלתי ככה ביחס לשוטינג גארדים אחרים, שוטינג גארדים מהטובים שיש ביורוליג, והוא קולע באחוזים הרבה יותר טובים מכל השאר, בגלל שהוא נורא אתלט, וראינו גם היה את הדנק הזה על עשור, שכולם התלהבו ממנו, והדבר השלישי והכי חשוב זה הקליעה מבחוץ. בעיקרון, אוסטין הולינס הוא קלי, הוא קולע טוב מהשלוש, כל הקריירה שלו הוא קלע טוב מהשלוש, קולע בין 36% ל-41%, משהו כזה.
שנה פחות אבל.
השנה הוא קלע ביורוליג 31.2%.
שתיים.
וזה, בדיוק, וזה מה שגרם להרבה עוד למכבי, אתה יודע, מסתכלים על הסטטיסטיקה היבשה ואומרים, זה מה שהוא עושה, זה אמור להיות קלי, בדיוק. אז אני חושב ש... כן, גם הוא, שוב, כל אחד מהשחקים של מכבי זה סימן שאלה, אבל הוא, אם יש לו את ההגנה, שזה ככה הבנקר שלו, מבחינה התקפית, המון המון יקום ויפול על האחוזים מהשלוש, בליגה האדריאטי דרך אגב הוא קלה באחוזים טובים, 37 נקודה משהו, ואני חושב שאם השנה הוא יתייצב על האחוזים האלו, זה יהיה מצוין, כי נגיד משחק אחד על אחד וחצי מרחק, אין לו. אז הוא יהיה חייב להתייצב על אחוזים גבוהים בשביל באמת לתרום התקפית.
טוב, בוא נדבר כמה פסקאות אחרונות לפני התנחת הקומית שעומר מסדר לנו כאן, על מצבת הישראלים של מכבי, שגם השנה עושה איזשהו שינוי גדול, בראש ובראשונה גיא פניני, שביורוליג אני לא יודע כמה הוא יכול לתת למכבי, אבל מנטלית לחדר הלבשה, אני חושב שזו החתמה מצוינת, ואני מאוד מאוד אוהב את העבודה שהוא מגיע למכבי לעונת פרישה, והלוואי והוא גם מקבל דקות ככה להוביל, אם הכדורים יכנסו, זה יכול לעבוד טוב, השני זה רפי מנקו, שאני מאוד אוהב אותו, מאוד, עוד מתקופתו ב...
אתה מאוד לא הולך לראות אותו משחק ביורוליג.
כן?
לדעתי.
לא יותר מדי, כן.
אני חושב שנופתע.
בוא נגיד, אני חושב שבמקרה הטוב, אתה תראה ממנו 10 דקות.
אם אתה שם את מנקו מול פלייזר, ביכולת, בפוטנציאל יורוליג שלהם, אני מרגיש שמנקו יכול לתת יותר.
מעניין. אולי קצת.
אני חושב שלא.
אני חושב שאולי קצת, אני חושב שבלייזר יש הרבה דברים שהוא הרבה יותר מוכשר ממנקו למגרש, מנקו קלעי יותר טוב, אבל יהיה לו קשה ביורוליג, בטח ובטח כשאנחנו מדברים על זה שמכבי מביאה 8 זרים כל עונה, וזה יהיה לו קשה, יהיה לו קשה.
שוב, שלא תיתן, אני מנקו, אני גם שחקן שאני מאוד אוהב, פשוט אני רואה את הבנייה שבמכבי שבונה בעיקר על זרים, וקשה לי לראות איפה הוא משתלב, בטח ביורוליג בליגה, בטוח שהוא יהיה טוב ויתרום את שלו. זה דבר אחד, פניני, הרבה נוטים לזלזל בהחתמות של אווירה, ומישהו שהוא טיפה כאילו כבר פחות בעסק המקצועי, אבל יש לו המון מה לתת, הוא פשוט בחור ענק בחדר הלבשה.
איך אני סיכמתי לעצמי כל החתמה במשפט, אז כתבתי, הלב והנשמה של הפועל חולון, עבר בכיכר הדמעות בדרך חזרה לתל אביב לעונת פרישה. מי שלא מכיר, כיכר הדמעות של חולון, זה מי שמכיר, מכיר.
אז כן, אז הוא יתרום בעצם את כל הדברים, הרבה יותר ממה שהוא אפילו יכול לתרום במגרש, שזה לא מעט, והוא יהיה סוג של עוזר מאמן, שלא מקבל משכורת על זה שהוא עוזר מאמן, לדעתי, שזה משמעותי מאוד. אם אתם זוכרים שמאנה ימי אצלנו, אמר שלדעתו גיא פניני הולך להיות מאמן מכבי תל אביב, אולי זה הסנונית
הוא
הראשונה.
הוא אמר שהוא יהיה הישראלי, נכון. המאמן הישראלי הבא של מכבי, אז בזה...
אני אסלח לו גם אם הוא יהיה מאמן השלישי הישראלי.
כן. טוב, אז בואו נדבר, אנחנו נעבור עכשיו לקטע יותר מלנחולי של הפרק, וכדי להיכנס לזה, אז הפסקואל היומי.
כן, הרבה זמן לא היה פסקואל.
עוד פה נדרך, נתח את הגב עוד כמה שזה קשה, צריך להסתובב כמו ב-The Voice.
זהו, אז בעקבות הקיץ החם שעבר על מכבי תל אביב, עם כל ההחתמות וכל הדיבורים, וגם לא דיברנו על סקוטי ווילבקין שעזב, הכנתי שיר על גבי הרקע של אופטיקאי
מדופלם.
אופטיקאי מדופלם. של משינה כמובן, כמובן שלא שלחו לי מכתב אחרי זה. וזהו, ואני צריך את הליווי שלכם עם כאלה.
אתה יודע שאני, אני אספר לכם סיפור מרגש, אני לפני כמה ימים שיחקתי כדורסל, והאגודל שלי ממש התעקם, והוא כואב, אני לא מצליח לעשות את זה, ואני אשתדל לעשות את זה בשבילך.
תעשה עם השני, אז מה אתה תרץ?
כן, יש שתי ידיים. שכח.
תירוץ מפואר.
יאללה.
קיצר, זה הולך ככה. סקוטי הוא סקורר מדופלם. 4 שנים מקיפודם. אבל בקיץ חם, החליט לראות עוד ים. וכשהלך לארדואן, הגיע כסף מזומן, וקטש בדרישות, מתחיל ברכישות. דרישות? פויטרס, דארון וגם בונזו.
בונזו.
ושם גדול כמו לורנזו.
לורנזו.
טיפה ישראלים יחממו את הספסלים.
הספסלים?
לא נגמר, נגמר. הציפיות אז יעלו. ואם יש מלחמה, טופ 8 בר השגה? זהו.
בראבו.
יפה מאוד, יפה מאוד. וגם הליווי, הליווי המוזיקלי היה פה, יפה מאוד.
נערות ליווי שלי.
כלי מיתר.
כל כך הרבה, איך אחי הקטן אומר, קרינג'.
קרינג' בטירוף, אבל מי שלא רוצה שילך, ומי שלחץ כבר איתנו.
בוא נגיד שמי שנשאר כדי לשמוע את המשפטים האלה, הוא באמת אוהב את הפודקאסט.
אני רק רציתי שפסקואל באמת יגיע למכבי, רק בשביל הפינה.
כן. טוב.
זהו, ומכאן אפשר רק לעלות.
אז זהו, אחרי השיא הזה, אני לא חושב, אני חושב שאפשר רק לרדת.
אפשר לסיים את הפרק.
כן, אפשר. אז בואו נדבר קצת על מי שלא.
סקוט?
כן, מה אמרת?
סקוט?
אתה רוצה שנדבר על סקוטי וילבקין?
נראה לי שרבי עצוב.
אני די מבואס מזה, כי אני מאוד, אתם יודעים, בסוף סקוטי וילבקין הוא שחקן שאני חושב של מכבי היה, איך אני אגיד את זה? לא, אני מאמין שאנחנו נגלה השנה, שמכבי תל אביב לא באמת העריכה אותו מספיק, לא ידע לשים לידו השחקנים הנכונים, לא ניצלה את הכישורים שיש לו, יש לו הרבה בעיות, ויש הרבה הרבה חוסר הסכמה על הדרך שלו, ועל איך שהוא פועל, אבל בסופו של דבר, אני חושב שזה שחקן גדול, וכן.
לגבי מכבי הצטערו עליו, לפני שאנחנו ככה מדברים באמת עליו, אז זה באמת תלוי, מה יבוא במקומו.
נכון.
כי חוץ מלורנזו, לא דיברנו, דיברנו בעיקר על הקו הקדמי, צריך עוד שחקן טוב, יוצר, קומבו גארד לקו האחורי, וזה מה שמכבי כנראה תעשה. ובאמת, זו שאלה טובה על מי תלך. ואם אנחנו חוזרים ככה לסקוטי, אז שוב, היו לנו המון דיבורים וויכוחים לגבי סקוטי והשנה האחרונה, ומה היה, וצריך ולא צריך. ואני חושב שהשורה התחתונה היא כזאת. הוא היה 4 שנים במכבי, הייתה לו עונה באמת... קודם כל, כל העונות האישיות שלו היו טובות.
כן.
הייתה לו עונה אחת שבאמת הוא הצליח להוביל את מכבי להיות קבוצה טובה, ב-2019-20, לפני שהקורונה עצרה את העונה הזאת, ובסופו של דבר, בתור הכוכב של המועדון, הוא לא הצליח להביא אותם למקומות שציפו ממנו, למרות הסטטיסטיקות האישיות ולמרות הכל, ואני חושב שזו באמת השורה התחתונה. נכון, לא תמיד היה לו את השחקנים הכי טובים לשחק לאדם, אבל הרבה פעמים היו לו שחקנים טובים שיכל להשתמש ויכל לעשות יותר, ואני חושב שבאמת במכבי הבינו שאם בונים הכל מחדש, אז הכל מחדש, כי ברגע שאתה משאיר רק את סקוטי וילבקין, זה לא נקרא בנייה מחדש. בגלל שסקוטי וילבקין הוא דמות כל כך משמעותית, וכל כך הרבה שנים נמצא כאן, ומכיר את המערכת ומכיר את הקהל, אני חושב שבאמת רצו לעשות ניקוי עורבות, ו... ואני חושב שזה יכול לעשות רק טוב, ובפנרבחצ'ה שכמובן מאחלים לו בהצלחה, חושב שהוא יוכל להסתדר שם לא רע עם איטודיס, וככה עם הרוח החדשה שמגיעה לפנרבחצ'ה, גם מאמן, גם כוכב, וסלי עוזב, דקולו כנראה עזוב, ואני חושב שהולך להיות מאוד מעניין בטורקיה.
שחקן בית,
טורקי. שחקן טורקי, כן.
שר שום כתב על זה בטוויטר, שעכשיו יהיה לו מפגש נורא נורא מעניין עם לארקין, שהוא בעצם האמריקאי הטורקי. כן, אבל בוא נראה. בסוף פנרבחצ'ה הצליחה גם לקחת את האליפות השנה.
נכון, זה כן.
אני אגיד לכם מה אני חושב על סקוטי. ננסה ככה למצוא את המילים, כי בסוף זה שחקן שאין מה לעשות. אני אף פעם לא יוכל להיות אובייקטיבי כלפי כל מה שקורה איתו, כי זה באמת באמת נורא מורכב. אני מאמין שזה שחקן שבסופו של דבר צריך לזכור, מכבי תל אביב בנתה עליו וציוותה לו את וולטרס, שהיה, אני חושב, השחקן הכי טוב שהצליח להצטוות איתו. זה עבד במשך איזה חצי עונה, משהו כזה.
כן.
נכון, ואחר כך זה לא קרה.
וולטרס נפצע, כן, זה מוקדם.
וזה לא קרה. אני מאמין שבפנר הוא יקבל את המקומות האלה ויקבל את התמיכה היותר גדולה, וגם הכספית. בסוף מכבי לא יכולה להתחרות איתם, אבל עמדה שאני הלכתי איתה כל העונה ואני עדיין הולך איתה, זה שמכבי תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה ככה להעיף, היא לא העיפה בסוף את סקוטי, היא פשוט לא עמדה בפניו, אבל לשחרר אותו באמצע
לא עמדה וקיבלה עוד 1.2 מיליון יורו, שזה סכום מכובד מאוד.
נכון, וגם קשה לי לראות שחקן שמצליח להגיע למקום הזה ולמלא את המקום הזה שלדעתי סקוטי וילבקין משאיר, ובוא נראה מה יהיה.
אומרים שכשראשי ממשלה עוזבים, אז אתה יודע, אחרי שהם עוזבים, להעריך אם הקדנציה שלהם הייתה טובה או לא הייתה טובה. אני חושב שפה זה המצב גם. אם מכבי, אתה תראה שהם עושים עונה טובה ומגיעים לטופ 8 בלי
עזרות של מי... אז יגידו מה היינו צריכים אותו.
כן. זה לא שיגידו מה היינו צריכים אותו, פשוט, אתה אומר, אוקיי, יש מצב שהוא טיפה, הדברים לא יסתדרו כשהוא היה פה ויש לזה הצדקה, אז זה יכול להיות זה. אם אנחנו נדבר כבר קדימה על מה הוא יכול להביא לפנר, אני חושב שהוא מאוד מתאים גם לשיטת משחק של איטודיס, ייתן לו חופש פעולה לעשות את הדברים שהוא אוהב ויודע.
זה גם מאוד תלוי עם דקולו נשאר.
בדיוק.
דקולו זה שחקן שבסוף...
וזה מה שרציתי להגיד.
כן.
דקולו זה מאוד חשוב לראות אם הוא יישאר או לא. אני חושב שדווקא לטובתו שהוא וילבקין, עדיף לו שהוא כן יישאר, כי דקולו גם ראינו בשנה שנתיים האחרונות, הוא לא הדקולו של פעם שלוקח על עצמו כמו מטורף, הוא יותר דואג לאחרים, ברור שיש לו את ה-12-13 נקודות שלו ביורוליג למשחק, אבל אני חושב שדווקא הוא צריך רכז דומיננטי לידו, בשביל טיפה להוריד מהדומיננטי של עצמו, ולייצר לעצמו יותר, משחק יותר יעיל ושוטף, ולא שהכדור מתחיל ונגמר אצלו, ואני חושב שזה אחלה רכש של פנרבחצ'ה באופן כללי.
שאלה באמת איזה רכז יגיע, כי אנרי סיכוי טוב שיעזוב, ריאל רוצה, ושאלה מי ישחק לידו, ובאמת, שוב, לדעתי זאת תהיה שאלה דומה למה שדיברנו בשנים האחרונות במכבי. ברגע שהוא קבל לידו רכז שיכול להפעיל אותו, פנרבחצ'ה תהנה ממנו מאוד.
אני מאמין שאיטודיס ינסה והצליח לעבוד איתו קצת יותר טוב, ובוא נראה איך תתקדם העונה, בוא נראה כמה נקודות 40 או 50 כלל נגד מכבי בהיכל, שזה מה שאקסים עושים. אנטה זיזיץ' שחתם בנדול, הוא קצת נעלה מתחת לרדאר, כי זה קרה לפני מתי, שבוע וחצי כבר, נראה לי משהו כזה, כן. אבל מה דעתכם על העברה הזאת?
הנדולו בכללי, בניגוד לכל אירופה, עשו את העברות שלהם, כי נתנו את הבומבה הגדולה בהתחלה, אמרו לאירופה, יאללה, עכשיו תסדרו עם כל השאר. באמת הביאו גם את קלייברן, שזה ההחתמה הראשונה עוד בפיינל פור, אני זוכר שהיינו...
בשעה אחרי סיום של הפיינל פור,
אחרי שהם זכו.
בדיוק,
אחרי שהם זכו. אז קלייברן זה כאילו גם מה שלא מדברים עליו כבר, כי זה כבר קרה מזמן, שזו החתמה מטורפת, וסוף סוף קצת חידוש בעמדה 3 על כל הג'יימס אנדרסונים, והוא גם עזב
בשקטש?
כן, לא משנה. לאיטליה איפשהו, לא?
לא, קבוצה בספרד שמשחק ב-BCL.
מורסיה.
נכון. אז גם היה צריך שם רענון, ואנטה זיזיץ' זה לגמרי שחקן, לדעתי מושלם, לאנדולו באמת, לארקין רק חודר, ייתן לו קטנות מתחת לסל, את הדישים הקטנים האלה, גם מיציץ' שאוהב למצוא את הגבוהים מתחת לסל, בכללי, לעבוד מבחינת זיזיץ' עם שני גרדים ברמה כזאת, זה דברים שהוא לא חווה בקריירה שלו, אולי טיפה ב-NBA ברור, אבל באירופה בטוח שלו, ולדעתי... פרפקט מש לשני הצדדים.
לא, אם הוא, תשמעו, הנדולו באמת מפחידים, מפחידים.
כן, לאיפה זה יכול להתרומם יותר?
אם מיציץ' יישאר, כי עדיין יכול להיות שפתאום יחליט NBA, למרות שלי לא נראה שזה מה שקרה כרגע.
נראה לי כבר נמאס להם מהטיזינג שהוא עושה להם.
לא נראה לי שזה יקרה, באמת קבוצה עם כוכבים באמת ברמות הכי גבוהות וכמה כאלו, והולך להיות מאוד מאוד קשה להתמודד איתם. למרות שכן צריך לראות איך בפן ההגנתי הם יסתדרו, כי זה שני רכשים שהם לא שחקני הגנה מדופלמים, לארקין ומיציץ' הם לא שחקני הגנה טובים, אז עם כל הכוח ההתקפי שיהיה להם בצד אחד, בצד ההגנתי לא יהיה פשוט.
כן, אנחנו שאלנו גם לפני הפרק בטוויטר, כל מיני חבר'ה עם רעיונות לפרק הקרוב, על מה הם רוצים לדבר, אז אוריאל כתב לנו על מכירת החיסול של הכוכב, ואני משווה ומעלה, מה שנקרא, מוסיף גם את זנית, למרכחה, שתי קבוצות שבאמת מאבדות את כל מה שיש להם ובונות מחדש, וזנית עושה זאת אחרי אליפות
ברוסיה.
אבל זנית זה לא נראה לי כל כך אמור לעניין אותנו יותר מדי בשלב הזה, בגלל עניין היורוליג. לא ישחקו ביורוליג, אז מן הסתם רוב השחקנים רצו לעזוב.
ככה אנחנו שוכחים את האקסיות של הפודקאסט.
נדבר עליהם כשהמלחמה תסתיים, לא? ובכל מקרה, הכוכב, כן, ככה העיפו שלושה שחקנים מאוד מרכזיים כבר ממש בתחילת הקיץ, שזה וולטר, סולינס ודווידוביץ', וגם ממש אתמול לדעתי פורסם על רדוניץ', המאמן הנהדר שלהם, שסיכוי טוב ילך לפנתנייקוס. אז באמת, לא ברור כרגע מה הם הולכים לעשות, גם לא ראיתי יותר מדי דיבורים על איזה שחקנים הם יביאו, כרגע נראה שהם באמת די מורידים מעצמם שחקנים ולא עושים יותר מדי, אבל אני חושב שזה משהו שככה יקרה לאט לאט ויתחיל לעלות עם הזמן. צריך לזכור שהעונה האירופית של הצרפתיות הסתיימה רק לפני יומיים, כן. והרבה דברים היו תקועים בגלל זה, אם זה אלי אוקובו וקריס ג'ונס ומייק ג'יימס וכל מה שקורה שם, שזה גם עוד שנייה בטח נגיע לזה, זה תוקע המון דברים, ולדעתי בימים הקרובים אנחנו נתחיל לראות באמת יותר תזוזות, וזה מן הסתם ישפיע גם לקבוצות היותר חלשות ביורוליג, שהכוכב האדום היא אחת מהם, כי ככה השחקנים יתחילו לזוז והשאריות יתחילו ליפול לכיוון שלהם.
טוב, אז אנחנו ננסה לעבור ככה על כמה מהקבוצות הגדולות שעשו החתמות וכאלה שלא עשו שום דבר. אז אני רוצה לשאול אתכם קודם כל על קבוצה שדיברנו עליה הרבה העונה, ועל מאמן שדיברנו עליו הרבה, זה כמובן שרס וברצלונה. אחרי שאיבדו את אליפות ספרד מול ריאל מדריד, הפסידו 3-1 בסדרה, סדרת הגמר, מה צריך לקרות שם?
קודם כל, אני חושב ששרס חייב לשנות את הגישה שלו, גם בשיטת משחק, ששיטה מאוד פרי קונטרול, רצח, וגם במהלך המשחק, שהוא מתחרה על שחקנים אם הם לא עושים בדיוק מה שהוא רוצה, אני חושב שלטווח הארוך, וזה היה לו איזשהו גושפן כעונה, שהקבוצה לא מצליחה הרבה בגלל זה. שחקנים קצת רועדים לעשות טעויות, ובסוף של דבר, אתה לא רוצה להיות למגרש בפחד שהמאמן יכעס עליך שאתה עושה טעות, אתה רוצה להיות למגרש בשביל להיות טוב בשביל המאמן. והרגשתי את זה מיותר מדי, ברור שמאמן עושים לו מקלטס ומירוטיץ' לא, אבל כל מיני אוקובייטיסים כאלה, נייג'ל אייס, שמיץ כאלה, זה שחקנים שהיו משמעותיים ברוטציה של היורוליג, ועדיין אתה רואה שהם עולים למגרש, וקצת מפוחדים כאלה, אז אני חושב ששרס זה הפרויקט מספר אחד של ברצלונה, נותנים לו צ'אנס עוד שנה, כישלון אדיר, צריך להגיד את זה.
לא עובדים לוותר עליו.
לא יוותרו עליו.
זה דיבור על, האמת, לא תמקתי בזה, אבל הערכת חוזה, ושהוא לא רוצה להאריך.
וואה.
היה משהו כזה, אבל כן, שנה הבאה הוא יישאר בכל מקרה.
כן, אז אני חושב שזה, לדעתי, צריך להיות הרכש מספר אחת של ברצלונה, השינוי גישה של שרס, וגם, יש לך קבוצה, יש לך כוכבים טובים, תשחרר אותם, תן להם להתבטא, זה רק יעשה לך טוב, כאילו באמת, ככה אני חושב, ודיברנו על סטורנסקי וווסלי, שלדעתי עמדות 1 ו-5, זה עמדות שהיו חייבות הכי הרבה שדרוג בברצלונה, קלטס כבר לדעתי הרבה אחרי השיא, גם הוא לא תורם התקפית בכלל, הגנתית בטח שאין לו מה למכור.
תורמת, אי אפשר להגיד שהוא לא תורם התקפית על קלטס, כן?
אני מתכוון על הקליעה, אולי הוא לא תורם בבית הקליעה, זה הכוונה שלי, ברור שמבחינת ניהול משחק הוא מדהים, וברנו דייביץ' שעזב עכשיו למילאנו, גם לא יציב ויכול לתת לך משחקים טובים, משחקים פחות טובים, היה חייב שם איזה סנטר מאוד דומיננטי, ובסך אני חושב שזה סנטר שמאוד מתאים למשחק של ברצלונה, ויהיה מעניין לראות מה קורה שם. הם צריכים גם את קורי היגינס, שהיה גרוע מאוד בסוף העונה, הוא היה טוב בתחילת העונה והיה גרוע בסוף העונה, גם אותו הם חייבים טוב, כי הוא בין השחקנים הבולטים שלהם, ויהיה מעניין לראות, אני חושב ששרס כישון עצום עונה גם בליגה, גם ביורוליג, הוא חייב להביא תואר השנה, כי אם לא, הוא לא ימשיך שם שנה הבא.
יחליפו אותו בגיא לוזון, או משהו בסגנון. בואו נדבר קצת על צרפת, בעצם הליגה האחרונה שהסתיימה ממש לפני, מתי זה היה? לפני יומיים? ואיזה סיום.
איזה משחק.
סיום ענק.
מה שקרה שם גם ישר אחרי המשחק, עם אלי אוקובו.
כן.
יש לי שאלה, מה אתם אומרים על פאול ב3 הפרש? עושים, לא עושים?
כמה שניות?
כמו שהיה במשחק, 10 שניות.
אני לא עושה.
אני בשיטה, באסכולה.
אסכולה, איזה מילה זה אסכולה?
אני גם לא, עדיף סטופ, בטח. באסכולה
של לסמוך על ההגנה, כמובן שזה תלוי בסיטואציה, כן, אבל מה שהיה שם כאילו זה, חבל.
אבל מה שהיה בסוף של הזמן החוקי עם מוקובו, שהוא קלע פאול סל שנייה נקודה שמונה, אם הוא היה מכתיב הם היו מפסידים, אז היו דיבורים על לא רצה לבאס את הקבוצה החדשה, מחר וזה, זה יכול להיות מאוד
מעניין. לא, היום חכים עם החתמה על זה, זה שבועיים.
ממש, סיכוי טוב.
וואו.
אז כן, יש, הולך להיות מאוד מאוד מעניין, קודם כל וילרבן, שני הכוכבים הגדולים של השנה, הם כנראה עוזבים.
קריס ג'ונס סגור בוילרבן. קריס ג'ונס
ולנסיה, ומליו קובו למונקו, שמונקו זה באמת הקבוצה הדעתי שהולך להיות הכי מעניינת מעכשיו. עדיין לא ברור, עדיין לא באמת נכון, אמור, עדיין לא החתימו שום דבר, אבל בוא נגיד כך, לא החתימו שום דבר וגם לא העריכו עדיין חוזים. כרגע לדעתי יש שם איזה 2-3 שחקנים עם חוזים לעונה הקרובה, וכל השאר לא, שהשמות המעניינים זה מייק ג'יימס כמובן.
שיחתום אני מאמין.
סיכוי טוב שיחתום, אבל הבאת עכשיו את אליו קובו, אז מעניין מאוד השילוב בין השניים. יש לך את בייקון כמובן, יש לך את פריסלי,
פריסלי אמור לפנתנייקוס,
אלפה דיאלו, מוטיונס, מלא שחקנים טובים, והשחקנים שאמורים להגיע, קודם כל ג'ון בראון, שכולנו מזילים ריר כשאנחנו מדברים עליו, ג'ורדן לויד, שזה היה דיבור חזק על זה שיגיע, אבל עכשיו אני מנסה להבין, אליו קובו, מייק ג'יימס וג'ורדן לויד נראה לי too much, זה אחד מהם לא, אז בגלל זה אני אומר יכול להיות שמייק ג'יימס, יש דיבור בגבוהים על דווין בוקר, מעניין לראות מה יהיה עם דון תאול, אם הוא כן יישאר, לא יישאר, רוצה NBA, לא רוצה NBA, אבל באמת הולכת להיות שם קבוצה מעניינת מאוד, אני מאמין שעוד שבוע, שבועיים כבר נוכל באמת לדעת יותר, אבל אין ספק שגם השנה מונקו הולכת לדבר חזק.
כן, זה הולך להיות מעניין. עוד מילה על צרפת, או שממשיכים ככה לנדוד?
תנדוד.
לנדוד?
תנדוד.
בוא נעבור לאיטליה, בוא נדבר קצת על מילאנו, שחוץ מליגיונר חדש בליגה הטובה באירופה, דן שמיר שחתם כעוזרו של מסינה, אנחנו בינתיים לא רואים יותר מדי, נכון, אבל מעניין מה יהיה שם מבחינת הבנייה.
יש שתי החתמות רשמיות, שזה דייביס, ויש את הסטפנו טונות הזה.
אבל נבחרת איטליה באולימפיאדה.
כן, זה גם הוא, וגם יש את המיטרולונג הזה, שני שחקנים ששיחקו בעונה האחרונה בוונציה ובברשיה, וככה גארדים, ואנחנו יודעים שאם יש חיסרון בעונה האחרונה, ככה אצל מילאנו, זה בגארדים מה שהיה, כי גם צ'אצ'ו עומד לעזוב כנראה, וגם פשוט לא הלך שם טוב, לא הלך שם טוב, דילייני לא היה מספיק טוב, והם מנסים באמת להתחדש עם שני הגרדים האלו.
ופנגוס דיבור.
פנגוס דיבור, מעניין מה יקרה, כי זה עוד מצב בצ'סקה, שתקועים שם כמה שחקנים, גם פנגוס, גם פורקטמן, גם עוד איזה שניים, לא זוכר עכשיו מי, וזה מאוד מעניין, אבל מה שמאוד מרשים, זה באמת הקו הקדמי, בעמדה מספר 5, הם העריכו עם קייל איינס לעוד עונה, שקייל איינס עם כל הזקנה, וזה אנחנו יודעים שהוא יכול לתת אחלה של דקות על המגרש.
וקייל איינס, אם אני לא טועה, היה בצסקה מוסקבה, שמסינה ודן שמיר היו צוות האימון, אם אני לא טועה.
הגיוני.
הגיוני. שמכבי ניצחו אותם בחצי גמר בפיינל פור, וזכו בפיינל פור.
וברנדון דייביס, שמשלים עכשיו את קייל איינס, ואני חושב שזה צמד חזק מאוד לעמדה מספר 5, ואם כבר דיברנו על מכבי וחוסר גיוון, אז פה יש לך אחלה גיוון.
נכון.
בין סנטר שהוא הרבה יותר פיזי בצבע, חזק.
ככה אתה בונה קבוצה, אתה לא יכול שהסנטר יהיה אותו שחקן.
כן, לבין ברנדון דייביס שמסוגל לעשות הכל מבחוץ גם, ובאמת קבוצה מאוד מעניינת הולכת להיות מילאנו, נראה באמת, קווין פנגוס זה יכול להיות מכריע בטירוף, כי קווין פנגוס לא משנה לאן הוא יגיע באירופה, אם בסופו שעבר הוא באמת יגיע לאחת הקבוצות, באמת שובר שוויון, שחקן מדהים שמתגעגעים אליו באירופה.
בוא נעשה קצת כבוד לקבוצות החדשות שנכנסו למפעל העונה, והפעם יש לנו 3 קבוצות, שזה יפה מאוד. אז נתחיל, אנחנו כבר בארץ המגף, נתחיל עם וירטוס בולוניה, אלופת היורו קאפ, קבוצת כוכבים שהמטרה המוצהרת שלה הייתה להגיע ליורוליג, והנה הם עשו את זה, ועכשיו מה הם יעשו? כי זה נראה די מבטיח, זה נראה טוב.
נכון, לפני שמתחילים לדבר עליהם, אז השם של המאמן קפץ לי, ואז ראיתם את הסרט?
בטח,
ראיתם
את הסרט?
אני עדיין לא ראיתי.
עוד לא ראית?
כי חייב שם,
יש לי... אני לא חסיד של אדם סנדר.
עזוב חסיד או לא, תקשיב.
כן?
עזוב, גם עזוב, לא מדבר איתך על סרט טוב או לא. עכשיו שסרט שלם, אתה פשוט רואה את כל הכוכבים. כוכב אחרי כוכב אחרי כוכב. אחרי זה אירופה, NBA.
אני ראיתי את זה עם חברה שלי, וכל השחקנים ה-NBA, פתאום אני מזהה, אני אומר, זה, ואז היא הפתיעה אותי ממש. והיא אמרה לי, וואי, זה מייק ג'יימס.
אשכרה.
פשש.
חתונה, עכשיו שים את הבת.
ושתבוא לפרק.
די, מאזינה קבועה. באמת.
ברור לי.
היא אשכה, כאילו זיהתה את מייק ג'יימס לפניי, ומה זה אהבתי? לפניך? אהבתי ממש את הסרט. לא, כי הוא היה כזה עם הגב, אז לא שמתי לב.
רגע, אמרת השם של מאמן, סקריולו דיבר, כאילו...
כן, אז סקריולו היה, הוא היה שם, הוא...
באמת?
היה איזה קטע בהתחלה של ספרדים, שהוא בא לשחק עם ספרדים, זה חואנצ'ו הרי, השחקן המרכזי.
כן, זה אני יודע.
אז הוא בא לשחק עם ספרדים, וסקריולו כאילו מאמן אותם כזה, אחד הזויים. זה היה קלדרון, ואח שלו, אח של ארננו גומז.
עוסק.
ועוד איזה...
ועוד היו עוד שני, אברינה עשה שם.
מוולנסיה.
ומקלבר.
כן. הוא היה שם, לא?
לא, אני לא זוכר, זה היה מאוד מגניב, וסקריולו היה שם.
קיצור, תראו את הסרט אם לא ראיתם, אבל בואו נדבר קצת על בולוני. יש להם את תאודוסיץ', כמובן. יש להם את הקט, יש להם את בלינלי, יש להם את טוקו שנגליה. כבר רביעייה של שחקנים שעשו דבר או שניים ביורליג, והם עומדים גם לצרף שחקנים חדשים, וזה פרויקט שככה נבנה במשך תקופה ארוכה, עכשיו נראה שהוא מבשיל.
כן, אין ספק שזאת היא הקבוצה הכי מסקרנת מבין העולות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, באמת.
גם פרטיזן יכולים לסקרן אותי, אחרי זה נדבר עליהם.
גם לגמרי, אבל שוב, וירטוס מגיעה כקבוצה מאוד חזקה, כבר עכשיו איך שהיא בנויה, היא בנויה כקבוצת יורליג טובה, ובאמת, השאלה איזה חיזוקים, יש דיבור בעמדה מספר 5 על מילוטינוב, על ג'ורדן מיקי, היה גם משהו על סרג'י בקה, לא נראה לי שבאמת יקרה לסופו של דבר, אבל קודם כל אם הם יצליחו להביא מילוטינוב למשל לבולוניה, דעתי זה יכול להיות חתיכת אס.
רק שלא יפצע.
כן, לא יפצע.
אתה זוכר שבחרת אותו שני או משהו?
אני, להרכיב קו קדמי. להרכיב קו קדמי ליד שנגליה. כמו בצ'סקה.
איזה כיף ששנגליה חוזר.
כן, ועם הרעמה הזאת, איזה...
געגעתי לה.
כן, אז...
שחקן המכוער הטוב בעולם, כמו שכן אומר.
אז יש שם אחלה קבוצה, נראה גם אולי הצליחו להביא עוד איזה חיזוק, גם שמעתי משהו קורי איגינס, מעניין, יהיה מעניין שם.
ועוד שמות כמו קווין הרווי, שהוא גם שחקן מעולה, וג'ייטש,
הוא... ניקו מניון.
ניקו, הוא... רשום אופציית יציאה ל-NBA, אופציית יציאה מהספסל, אני לא שם, אבל בהחלט מעניין.
טוב, אז אני אגיד לכם, אנחנו בתחילת העונה, כשניגשנו להסתכל קצת על היורוקאפ והכל, אז סימנו מן הסתם את בולוניה, וסימנו את פרטיזן בלגרד, עם ים הדר, שהולך להיות שחקן יורוליג, ולהצטרף כרגע ליובל זוסמן ותמיר בלט, פוטפו, שהם לא יעזבו את היורוליג. אני חושב...
למה שיעזבו?
לא יודע. אני חושב שפרטיזן נופל קצת בעמדת המאמן, יש להם מאמן קצת חסר ניסיון. מה אתם אומרים על הקבוצה של אוברדוביץ' או ברדוביץ'?
קבוצה מסקרנת מאוד. אני אישית ממש מתחבר לקאדר שחקנים שיש שם. באמת לא, אין שם איזה מישהו שהוא כוכב מעל הקבוצה.
אבל צריך להגיד, העונה שלהם לא עבדה לפי
נכון,
מה שציפו.
לא עבדה בציפיות. לא היו תארים. כן. טיפה כישלון.
נכנסו בזכות השריון שהיו נכון, נותנים.
נכון. ועדיין בסופו של דבר הם קבוצת יורוליג ראויה, זה לא שאתה תראה שהם יהיו ביורוליג ויהיו במקומות האחרונים, הם יתנו פייט על הטופ 8 לפחות. מעניין מאוד מה התחזקו, השם החם שזה לדעתי המלפפון אולי הכי חם שיש זה מריו לזוניה. מריו לזוניה שהוא כן. כאילו אם הוא הולך לשם זה וואחד שדרוג, כמובן עם קווין פנטר ולידי שהם כבר יורוליג שנים יודעים את העסק.
מה ים הדר יכול לעשות?
וים הדר, אני מאוד אוהב את ההתפתחות שעושה השנה. עונה לא מבריקה במיוחד, אבל עונת למידה, כמו שאמרתי בפרק שעשינו בתחילת העונה, עונה ראשונה אצל אוברדוביץ', שאתה שחקן צעיר בגיל הזה עם פוטנציאל ענק, עונה ראשונה טיפה יותר קשה, הוא בעיקר נותן לך בראש, עונה שנייה לדעתי, זה יכול להיות עונת הפרירה שלו, ביורוליג, בבמה הגדולה של אירופה, זה אחלה צ'אנס לים הדר, שלדעתי ייקח בשתי ידיים ויעשה דברים יפים.
כן, אני מסכים, אני חושב שים באמת מגיע אחרי עונה טובה, ויש דיבורים כזה על אולי כדאי לו ללכת לפה, לנסות את זה.
שום
זה,
דבר, להישאר,
שום
הכי
דבר,
טוב.
תישאר, נתת עונה אחת תחת אוברדוביץ'.
ואולי מאמין, תקבל מאמין פסקואל ש... יומי ביום מן הימים.
התחבר איתו גם כבר, אוברדוביץ' מכיר אותו יותר טוב, יודע איך להפעיל אותו. חייב להמשיך תחתיו, זה יכול רק לזנק את המנעה שלו קדימה.
אני רק רוצה להזכיר, הסיפור של מרקו גודוריץ' שהיה אצלו בשנה הראשונה אצל אוברדוביץ' בפנרבכט, שהיה חלש מאוד בעונה הראשונה, קיבל בעיקר בראש, עונה שנייה עשה את הפריצה שלו, ואז הלך ל-NBA. אז זה נקודה למחשבה לים הדר.
ככה מגיעים.
אם אתה מאזין.
כן. ולנסיה, הקבוצה השלישית והכי פחות...
נוצצת.
אפשר לקרוא לזה נוצצת, קבוצה ש... איך שאתה לא בא אליה, באיזושהי עונה שאתה לא בא אליה, תמיד יש לה את דובלוויץ',
דובלוויץ'.
ואת פרפרוויץ'.
וואי, הוא יהיה שם?
כן, ועכשיו יש להם את...
שם איזה 13...
כן,
כן, ממש.
כל הזקן, הוא גם לא התגלח כל התקופה הזאת.
הוא אף לא תמיד משתפר, כאילו, תמיד טוב.
כן.
ועכשיו יש להם את קריס טיגי דיגי ג'ונס, דיגדי, דיגדי ג'ונס, איך הוא עושה את זה? מה אתם חושבים שיכולה לתת העונה, והאם היא באה?
אני חושב ששאלה טובה, אם הם יצליחו להביא, הם רוצים הרי את דקולו, שכבר שיחק שם, נכון. כזכור, ואם יצליחו להביא אותו, זה באמת יהיה מעניין.
נראה לי שהם פחות קורצים לו, אבל.
יכול להיות שהוא אומר, יאללה, בוא נלך לאיזה קבוצה שאני אהיה בה, שוב, דמות מאוד משמעותית, ולנסות להפתיע, כי כן, ולנסיה כרגע, כמו שהיא בנויה, יהיה לה מאוד קשה.
מה עם שווד?
אולי סבא, נראה, הגיוני שסבבה לו ברוסיה, אתה יודע, בבית.
כי עכשיו אני גולט שהוא לא בתוך הסמטוחה של השמות, והוא בדרך כלל כן.
אני לא שמעתי כלום, כנראה הוא יישאר בצ'סקה, לא רע לו, ככה, כנראה הוא פטריוט.
מה עם דיוויד בלוטנטל?
דיוויד בלו כבר.
מה איתו, אחי, הוא לא...
מכבי צריכה ארבע קלעי, או?
אחי.
אוזנק, השחיקים
כל הפרק. אני מצפה מך עונה לתפוס חזק איזשהו שחקן, קח את בונזי קולסון, שים עליו את הכסף שלך, מה שתכנת לתת לעמותה, שים על בונזי קולסון.
אני הולך על אנדריה ברניאני.
אתה יודע שהוא נבחר בחירה ראשונה בדראפט, של ה-NBA.
אתה מבין? ומה עם לארקין? אני רוצה את לארקין במכבי.
תמשיך לרצות.
תמשיך לרצות.
חתם על חוזה חדש.
אולי לבוא לעונת פרישה כמו פניני.
אתה רוצה את לארקין בביתר? יסיקו יותר טוב.
גם טוב.
כל החוזה של לארקין זה יכול לממן את ביתר.
טוב, בוא נעשה את זה ככה. ריאל מדריד, ברצלונה, בסקוני, ולנסיה, אנדולו, פנרבחצ'ה, אולימפיאקוס, פנתנייקוס, ז'אלגיריס, מכבי, אלבה ברלין, ביירן מינכן, וילרבן, מונקו, מילאנו, וירטוס בולוניה, הכוכב האדום, פרטיזן בלגרד. יצא קצת כמו סוף של ספר התרגילים של האוסמן. אבל אלה הקבוצות שעומדות לשחק ביורוליג של השנה, 2022-23. אנחנו נחזור כנראה לעוד כמה פרקים לקראת העונה. אנחנו מקווים שנהניתם, אם אהבתם, תעשו לנו לייקים בכל הפלטפורמות, תפיצו אותנו לחברים. עמית ניר, תודה רבה לך.
תודה לך.
עומר לוטם, תודה רבה לך.
תודה רבה.
אוזנקה של ההפקה והעריכה באולפני פודקאסט סטודיו עם הלוגו החדש בראשון לציון, תודה רבה.
הייתה הענות יפה היום בטוויטר.
כן? איזה כיף. אז תמשיכו, תמשיכו. אני אומר שרבי, ואנחנו נפגש בפרק הבא.